ושוב אנחנו בדרכים, נוסעים לפגוש אנשים ולשמוע סיפורים על חיים אחרים לא סטנדרטיים, על צורות מגורים שונות ועל נוודות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפודקאסט הנוודים, ולשמוע מאנשים שפגשנו בדרך מהו בית עבורם ומה הניע אותם לצורת החיים שבה בחרו. את הפודקאסט מגיש מאיר דרילינגס, יזם חברתי, קרווניסט ונווד בנשמה, ואנחנו מתחילים.
ברוכים הבאים לפודקאסט הנוודים. בפרק הנוכחי אנחנו מארחים את אלה הנודדת, אלה הררי, גדלה בחדרה ונמצאת כרגע באפריקה, בטנזניה. אלה, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מה נשמע?
ספרי לנו איפה את נמצאת, זה מאוד מעניין.
אני נמצאת בגן עדן, אני נמצאת בכפר על מורדות הר הקילימנג'רו, שזה דרך אגב הר הכי גבוה באפריקה, כמעט 6,000 מטר, ואני נמצאת בכפר של שבט הצ'אגה, שהם השבט שחי ככה בשיפולי ההר, מוקפת ביער טרופי, מטעים ככה משפחתיים של בננות, הכל ירוק, מלא ציפורים, אנשים טובים, אנשים חייכנים, גן עדן.
אלה, למה בחר דווקא לגור באפריקה, לנדוד לשם?
אפריקה היא ממש חלום ילדות שלי. מאז שהייתי ילדה, אהבתי את הסיפורים על אפריקה, סיפורים מאפריקה. אחר כך בגיל ההתבגרות ראיתי איזה דוקומנטרי על ג'יין גודול עם השימפנזים והחלטתי שאני רוצה להיות כמוה. אחר כך החלום התחלף במקום להיות חוקרת חיות, להיות חוקרת אנשים, ועשיתי תואר ראשון באנתרופולוגיה, וממש, זאת אומרת, השבטים האפריקאים כמובן ריתקו אותי ומשכו את הדמיון שלי, ואחרי התואר הראשון החלטתי שאולי כדאי ללכת לאפריקה לראות מה זה באמת, לפני שאני ממשיכה בקריירה של האנתרופולוגית, כי הייתי אישה צעירה ומאוד רצינית, והגעתי לפה. ובאמת האהבה הייתה אמיתית, התאהבתי באנשים, התאהבתי ביבשת, והבנתי שאני לא רוצה להיות אנתרופולוגית, אלא יותר התעניינתי בתרבות ממקום של באמת להיכנס לעומק שלה, ולא רק לחקור ולדבר עליה. אז זה הסיפור שלי עם אפריקה.
אז בחרת לחיות בשבט באפריקה, והיום בעצם את חלק מהשבט הזה, את ממש גרה איתם ומתנהלת כחלק מהם?
לא, אני אורחת. אי אפשר באמת להיות חלק משבט שבעצם אני מגיעה כזרה. אני אורחת, אני יוצרת פה הרבה הרבה קשרים, אני לומדת הרבה על המסורות שלהם, על האמונות שלהם, אני מאוד מתעניינת, אני במיוחד ממש מתענגת על חיי קהילה, על הביחד הזה, על המחויבות ההדדית, על הדבר הפשוט שאני מסתובבת ובכל מקום מברכים אותי ושואלים מה שלומי, ופה לאנשים יש זמן גם לעצור ולשמוע מה שיש לי לספר, ולא רק להגיד מה שלומך ולהמשיך. אבל אני עדיין זרה, אבל הם מהצד שלהם גם סקרנים כלפיי כמו שאני כלפיהם, ויש בזה משהו מאוד מאוד נעים. זה אחד הסיבות שעזבתי את הארץ ורציתי לחזור לחיי נוודות, כי היה לי מאוד מאוד חסר, בגלל שכבר חוויתי את זה פעם, היה לי חסר ביחד הזה, פשוט לא להיות מוקפת באנשים, לא רק כי התקשרתי וקבעתי עם חברים, אלא כי פשוט ככה אנשים חיים, שזה בעיניי הרבה יותר נכון ושפוי ובריא.
כן, אבל בכל זאת את בחרת מקום שגם מבחינה תרבותית וגם משפחתית, את בכל זאת נמצאת שם לבד, להבדיל מהארץ, שזה השפת האם שלך והמשפחה, אמנם נכון שקובעים עם החברים, אבל זה קצת שונה. את בחרת במקום מסוים שאת איפשהו גם שם לבד, לא?
נכון, נכון. אני מרגישה פה מאוד מאוד בבית. ממש אני מרגישה שחזרתי הביתה. וכך הרגשתי בפעם הראשונה שהגעתי לפה, לאפריקה, וכל פעם שהגעתי אחר כך. אני מרגישה גם מאוד בבית בארץ, כן? זה לא... לא מזמן חזרתי לביקור, וזה רק המחיש לי מאוד מאוד חזק שכמה אני גם אוהבת ומחוברת לארץ, שזה היה לי מאוד מאוד טוב ככה להיזכר בזה.
אלה, מה את עושה שם ביום יום? איך את מעבירה את הזמן, איך את מתפרנסת?
קודם כל יש לי את בלוג האלה הנודדת שלי, שבו אני כותבת על טקסים שאני משתתפת בהם, דרך אגב לא רק כאן על הקילימנג'רו, אלא אני מסתובבת הרבה ברחבי טנזניה שהיא מאוד גדולה, בקניה, ואני יכולה בהמשך להגיע לכל מקום שאני ארצה, אבל המקום הזה מאוד מאוד נעים לי. אז אני כותבת בבלוג, אני מעבירה הרצאות בזום, לא רק על התרבות באופן כללי, אלא דברים שאנחנו יכולים לאמץ, ללמוד, לקחת לחיים שלנו, כי אני מאוד מאוד מאמינה שקהילה זה דבר שמאוד חסר לנו באופן מאוד מאוד עמוק. אז איזה מין דברים אנחנו יכולים לאמץ לחיים שלנו וקצת להסתכל מסביב ולהיזכר שאנחנו לא מוקפים בזרים, אלא אנחנו מוקפים באחיות ואחים שלנו, בדיוק כמו שאנשים פה רואים את העולם, אחיות ואחים, כולנו.
זה מה שראיתי שכתב בבלוג שלך, שפעם היינו, התייחסתי יותר לנושא ההיסטורי של הנוודות.
נכון.
ובעצם האדם כנווד היה בכלל אדם שחי בקהילתיות משותפת 24/7, והיום זה עולם אחר, עולם הרבה יותר מנוכר. אז את בעצם, מה שאת אומרת, את חוזרת אחורה לתקופת הנוודים משם, מאפריקה בעצם התחיל האדם והנוודות.
נכון. אני חוזרת אחורה לקחת השראה. לפעמים כשאני מדברת על זה, אנשים מאוד נבלים. מה, אז את לא רוצה מטוסים, את לא רוצה מחשבים, את לא רוצה רפואה. אני חוזרת לקחת השראה. אני לא באה ממקום שאומר, ככה אנחנו צריכים לחיות ומשהו כזה, אלא איך אנחנו מחזירים את הקהילתיות. אני ניסיתי להיות חלק מקהילה בארץ וניסינו לבנות קהילה, ואני בתחושה שלי זה היה מאוד קשה ולא הצליח. ואחרי הניסיון הזה אני התחלתי לאמץ לחיים שלי קהילתיות, זאת אומרת לא להיות חלק מקהילה שחי במקום אחד, אלא להסתכל על כל מי שמסביבי כחלק מהקהילה שלי וליצור קשרים שהם קהילתיים, ליצור לי איזשהו נטוורק, איזשהו נטוורק קהילתי, כי ככה אנחנו אמורים לחיות. אז אני הולכת אחורה בהחלט לקבל השראה, ו למרות שאפריקה הולכת קדימה בדיוק כמונו בכל דבר, ומאוד מאוד קשה כבר למצוא שבטים שחיים לגמרי בדרך המסורתית, עדיין יש להם המון ערכים שנשארו מאוד חזקים ולא...
בואי תתני לנו למשל, אדם שמקשיב לך אחד, עכשיו הוא בעצם מרגיש מצד אחד את אומרת הם נשארו כמו פעם, מצד שני הם מתקדמים כמו שקורה היום לכל העולם, אז באיזה דברים עדיין הערכים שלהם נשארו ערכים של פעם שאין אותם בישראל לדוגמה?
אז בכפר שאני נמצאת בו, אני לומדת המון כל הזמן, מזה שהם באמת חיים בתודעה שהם לא לבד, הם מוקפים במשפחה. כל מי שמסביבם זה משפחה. הם עוזרים אחד לשני מאוד, כמשהו שהוא ממש מובן מאליו. זאת אומרת, איך זה שמישהו יבקש ממך משהו ואתה לא תעזור, זה לא נתפס בכלל. הם כל הזמן יש להם פרויקטים לקהילה, דווקא בגלל שזה לא כמו בארץ שהמועצה, לא יודעת מה, או העיר, אחראית על הפינוי זבל, על הבנייה, על התשתיות, אז כאן יש להם פגישות, אספות, שהם נפגשים כל כמה זמן כדי לפנות, לא יודעת מה, הסבים שצמחו על הדרך, לנתב את המים שיורדים מההר שלא יפריעו בדרכים שמכוניות כן מגיעות אליהם. הם ממש עושים דברים בשביל הקהילה, וזה חלק מהמחויבות שלהם, והרבה יצירתיות גם, כי הם עושים בשביל עצמם, הם עושים ביחד. מה עוד? אז כבר יש חשמל ויש טלפונים, כמעט לכולם יש לפחות את הנוקיה, אם מישהו עוד זוכר את זה, שאפשר לעשות בהם שיחות, ואנשים שיש להם קצת יותר כסף, אז יש להם סמארטפונים, והרבה מהמערב נכנס, אבל משהו, זה יותר פנימי, זאת אומרת, זה יותר באהבה שלהם לכל מי שמסביב, זאת אומרת, אין את הניכור הזה שאנחנו הגענו אליו, מהריחוק שלאט לאט התרחקנו בכלל העניין של קהילה, אין את הניכור, אנשים מדברים אחד עם השני כל הזמן. אני זוכרת שאחת החוויות הראשונות שלי בכלל באפריקה הייתה שהסתובבתי עם איזה מדריך, זה היה ממש נער צעיר שהסתובב איתי באיזה מקום, ובדרך פגשנו עוד מישהו והם התחילו לדבר ולדבר ולצחוק ולצחוק, וזו השיחה, פשוט כל כך כל כך קולחת, וכשהבן אדם עזב אותנו והמשיך בדרך אחרת, הייתי נורא סקרנית לשאול מי זה, והנער אמר לי, לא, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה. זאת אומרת, יש איזושהי קרבה שאנחנו...
המפגש האקראי, היכולת של הבן אדם לפגוש בן אדם סתם ולדבר איתו ולהעמיק איתו בשיחה, אבל תגידי שאת לבד, את הרי לבד שם, באפריקה. אנחנו, כאנשים שחיים בישראל, לפחות אני יכול להעיד על עצמי, אפריקה בשבילי היא מלחמות, רעב, מחלות, הפקרות, אני רואה את הסרטים האלה, איך הם נוסעים בכבישים, איך הם חיים, גם האוכל נראה לי לפעמים לא הכי מתאים לאדם כמוני. איך את מסתדרת עם כל זה, עם כל מה ש... או שזה לא נכון בכל אפריקה?
אז זהו, אז אני שמחה שאתה באמת שואל את זה, כי זה ממש לא נכון. אפריקה היא יבשת ענקית ממש, היא היבשת השנייה בגודלה בעולם. אז יש הכל מכל. טנזניה היא ארץ שלווה, אין פה טפו טפו טפו, אין פה מלחמות, אין פה מחלוקות בין שבטים, ויש עוד הרבה ארצות כאלה, קניה ואוגנדה ורואנדה ובורונדי, מלאוי, יש הרבה ארצות במזרח אפריקה שהן מאוד שלוות, ובכלל בכל שאר אפריקה. הבעיה היא שהעולם אוהב לראות את העוני, את המחלות, את הרעב, גם בגלל שזה מכונה שמגלגלת, אני לא יודעת מה, ביליוני דולרים, המכונה הזאת של לנתב עזרה לאפריקה, שרובם לא מגיעים לאנשים, אבל זה סיפור אחר. אז קודם כל, מזרח אפריקה היא מאוד שלווה, אני מרגישה פה בבית ממש, ואתה יודע, עם הזמן יודעים להסתדר, זאת אומרת, בעיר נגיד, אני לא מסתובבת בחושך, אני לא מסתובבת בחושך בכלל, לבד, בהליכה. צריך לדעת שבעיר פה ושם יכולות להיות גניבות קטנות, אבל אין אלימות. ברגע שיוצאים מהעיר, אנשים הם פשוטים, טובים, עוזרים, חייכנים.
לא מרגישה מאוימת, בחורה הולכת לבד במדינה זרה? לא, לא מרגישה מאוימת, אין מדי פעם ניסיונות של גברים, נגיד, להתחיל איתך או להציק לך, כי את לבד?
אז יש ניסיונות להתחיל איתי, אבל לא להציק. בתחושה שלי, התרבות פה היא קודם כל מאוד מאוד מנומסת, מאוד מכבדת גבולות, ואין דבר כזה שגבר יציק. כמו יש תרבויות אחרות שבהן גברים מציקים, אבל את זה אין. זאת אומרת, אם מישהו מנסה להתחיל איתי, ואני אומרת לו שאני לא מעוניינת, הוא אומר תודה ונעלם. שזה מדהים, מזה אני מאוד מאוד נהנית. אני מרגישה מאוד מאוד מכובדת, ודרך אגב אפשר פה להוסיף את העניין של הגיל שלי. אני השנה חוגגת 51, ובתרבות, כן, ובתרבות פה מאוד מכבדים גיל. זאת אומרת שכבר זה נותן לי עוד איזה יתרון, שאני מסתובבת פה לבד, אבל גם בלי הגיל, יש פה, סליחה, יש פה פשוט המון המון כבוד לגבולות. יכולים להציע הכל, גם מבחינת למכור לי כל דבר. יכולים לבקש הכל, אבל ברגע שאני אומרת לא תודה, פשוט אומרים תודה והולכים, שזה הופך את הדברים למאוד קלים.
אלא איזה נקודת מבט, פרספקטיבה, נותנים לך הנדודים והמרחק על החיים? בטח מנקודת מבט שאת נמצאת היום. מה את יכולה לתת למאזינים שלנו על החיים מהמקום שלך?
אז באמת, קודם כל, יש לי, אני מאמינה, נפש של נוודת, בדיוק כמו שסיפרת לי על עצמך. ואני מרגישה שזה תורם כל כך הרבה. עצם זה שלמסע הראשון שלי יצאתי בגיל 26, הכרתי בדרך אנשים מכל מיני תרבויות, מכל מיני מדינות, ופתאום ישראל זה לא מרכז העולם. אני חושבת שבעיקר כשאני גדלתי בשנות ה-70, אז היה איזשהו פאטוס שאנחנו הכי טובים, אנחנו הכי כמובן, ועם סגולה. ופתאום אני רואה את ישראל ככה מזוויות אחרות, דרך עיניים של אנשים אחרים, וזה מאוד מרחיב את העולם, זה מאוד מרחיב את איך שאני רואה את העולם, ובמיוחד כאן באפריקה, מהחוויות הראשונות שלי, זה תמיד היה קשור בקהילה, הביחד של הנשים, שזה מה שהוביל אותי אחר כך למה שעשיתי בארץ, עבודה עם נשים ונערות, לראות שבכלל בעולם המערבי חסר לנו מאוד, וזה יהיה הדבר שאני אחזור עליו כל הזמן, חסר לנו הביחד הזה, חסר לנו הקהילה, חסר לנו תקסים, ואני יכולה לראות, זה גרם לי לראות משהו שאני חושבת שהייתה לי את התחושה הזאת תמיד בתוכי, שאיך העולם כאילו התקדם, אנחנו מאוד משתמשים במילים של התקדם, טכנולוגיה, אנחנו מפותחים טכנולוגית, ואפריקה נחותים טכנולוגית, אז נכון, אפריקה נחותים טכנולוגית, אבל הם מאוד מאוד מתקדמים אנושית, ואפילו המילה מתקדמים לא מתאימה, כי הם פשוט לא שכחו, הם לא שכחו מאיפה התחלנו, הם לא שכחו שהתחלנו מזה שאנחנו בעצם יצורים של, של ביחד, אנחנו יצורים של שבט, של חמולה, של, או של ארץ, אבל אנחנו יצורים של, של ביחד. אז זה בשבילי הפרספקטיבה הכי הכי משמעותית, שאני מקדישה בעצם את החיים שלי להעביר אותה אלינו בישראל ובכלל למערב.
איך את עושה את זה? מה זאת אומרת להעביר אותה?
אז כל השנים, מאז שחזרתי אחרי המסע הראשון שלי, למדתי שמניזם, שזה בעצם החוכמה השבטית. שמניזם היום בעולם זה הולך להרבה כיוונים, אבל מה שאני למדתי ומה שאני אימצתי, זה בעצם את החוכמה השבטית הראשונית, שמדברת על קהילה, מדברת על תקסים, מדברת על ביחד, מדברת המון על עוצמה נשית, כי בעצם זה החיבור לאמא האדמה. שמניזם זה החיבור אחד לשני והחיבור לאמא האדמה. ואמא האדמה היא נשית, אפשר לקרוא לה כדור הארץ, היא לא נעלבת, אני נעלבת בשמה, אבל היא אמא. בעצם כל הגן עדן הזה שאני מדברת עליו, כל השפע שלנו יש. הרי שום דבר לא מגיע מכוכבים אחרים, זה הכל מאמא האדמה, כל מה שיש לנו. ולמדתי וככה העמקתי בזה, והתחלתי להעביר בארץ סדנאות לנשים, בעיקר אני מתעסקת בנשיות ונשים, העצמה נשית, חיבור למחזוריות החודשית, חיבור לעוצמות הנשיות שלנו, הדרכות לנערות, בעקבות טקס התבגרות שהוזמנתי אליו כאן באפריקה, לשתי נערות שאמרתי, וואי, איך פספסנו את זה, איך לי לא חגגו כשקיבלתי את המחזור הראשון פעם ראשונה.
הם לא עושים שם טקס של, הם לא עושים שם טקס של מילה, הם לא עושים שם משהו שהוא, מה הם עושים?
אז יופי, אני גם שמחה שאתה שואל אותי. יש כאן את מילת הנשים שזה מזעזע, אבל לא בכל מקום, כי אפריקה היא יבשת ענקית. אז השבטים שאני הייתי בהם, והטקס הזה שאני מדברת עליו, הוא לא קשור למילת נשים, ולא הייתה מילת נשים שם, זה לא בכל מקום. אני רק אגיד בנושא הזה בקצרה, שלשמחתי, ככה מאז שהייתי פעם אחרונה באפריקה, אז יש הרבה ארגונים היום ש התחילו מנשים מתוך השבטים האלה, שבהם עדיין עושים מילת נשים, נשים מתוך השבטים שפועלות להפסיק את הדבר הזה, שזה בעיניי מדהים. ודברים משתנים, אבל דברים משתנים לאט. אז אני שמה את זה רגע בצד, כי שוב, זה לא כל מה שיש באפריקה, אבל זה מה שאנחנו שומעים. אז יש הרבה הרבה מה לאסוף, וזה מה שאני אוספת, את ההשראה, את התקסים שהם מעצימים, שהם חיוביים. ובעצם הפעם כשיצאתי לנדודים, יצאתי ככה בתחילת הקורונה, אמרתי, אוקיי, כבר 3 שנים בערך חלמתי לחזור, הקורונה נתנה לי את הפוש, אמרתי, אני לא נשארת לזה כל הבלגן הזה, אתם תסיימו עם זה, ואני בינתיים אהיה באפריקה, מה שהייתה החלטה מדהימה. ובעצם מאוד מאוד רציתי באמת להביא את הידע הזה וההשראה הזאת לכל העולם, לא רק לארץ, ובגלל זה התחלתי את הבלוג שלי. יש לי את הבלוג גם באנגלית וגם בעברית.
חשוב לציין שאני גלשתי בבלוג הזה, ומעבר לזה שאת מתעסקת שם בדברים שקשורים לסדנאות שלך, יש שם גם סיפורים מאוד מעניינים, וגם עם הרבה הומור, שקראתי על הנהג הזה שהשתקר, ועל כל מיני דברים מאוד מעניינים שאת מכניסה, שאת נפגשת בהם ביום-יום, אז אני מאוד ממליץ למאזינים גם להיכנס לבלוג ולחוות את החוויה של מה שאת עוברת שם, הקישור של הבלוג יהיה מצורף לתיאור של הפרק. אני רוצה לספר לך שפעם...
כן. אני רגע מוסיפה שגם בגוגל האלה הנודדת יביא אתכם אליי, ובאמת חלק מהמטרה שלי זה לא רק להפיץ את דרך החיים ואת את כל מה שקשור בקהילה, בתקסים, בתקסי מעבר, אלא גם באמת להראות פשוט אפריקה אחרת, להראות סיפורים של אנשים, להראות שקוראים פה כל כך הרבה דברים שהם מעבר למלחמות, יתומים וכל מה שרואים בחדשות. כן.
את יודעת שפעם פגשתי אבורג'יני שהייתי באוסטרליה ושאלתי אותו מה זה הבית שלך, אז הוא יצא מהמקום שהוא נמצא בו והוא הצביע על איזה סלע כמה קילומטרים רחוק מאיתנו, רחוק, רחוק, רחוק. הוא אומר לי, אתה רואה שם את הסוף באופק? אני אומר לו, כן, הוא אומר, זאת, שם נגמרת החצר שלי. אז בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, אלא כאחת שמסתובבת בעולם, כנוודת, מה זה בית בשבילך?
וואו, איזה יופי של שאלה. אני חושבת שבשבילי הבית זה אמא האדמה. זה קודם כל אמא האדמה, זאת אומרת, מגיל צעיר לא הצלחתי להתחבר לפתוס הזה של הארץ שלנו, ובמדינה שלנו, והדגל שלנו. וכל הזמן הרגשתי שזה לא בדיוק זה. ולמרות שאני שמחה וגאה להיות חלק ממדינת ישראל, אני רואה את עצמי חלק מאמא האדמה. אני גם מאוד מאוד מאמינה שיש מקומות שאנחנו יותר מתחברים אליהם. ששוב, בשבילי זה תמיד הייתה אפריקה, טיילתי בעוד מקומות, אבל תמיד כשהיה תקציב והיה זמן, בסופו של דבר, העדיפות הראשונה תמיד הייתה לחזור לאפריקה. ויש מקומות שהרגשתי בהם ממש ממש טוב, ויש מקומות שלא, ואני הולכת מאוד עם התחושה הזאת. זאת אומרת, התפיסה שלי זה תפיסה של אמא האדמה, אנחנו כולנו חלק מאמא האדמה ולא ממדינה מסוימת, אבל יש לנו מקומות שיותר מחוברים ללב שלנו, לנשמה שלנו.
את חושבת אלא ש...
וככה אני נודדת, אני נודדת רק, אני אסיים, אני נודדת רק בעקבות מקומות כאלה, אני אף פעם לא הלכתי למקום כי חובה, אני לא יכולה לסבול את המילה הזאת, שאתה יודע, שמטיילים הרבה פעמים אומרים, מקום חובה, מסלול חובה, אני לא, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי רק המקומות שאני נמשכת אליהם.
את רואה את עצמך ביום מן הימים, את בת 51 עכשיו, והזמן רץ, את רואה את עצמך חוזרת לציוויליזציה, חוזרת לחיים רגילים, או שאת רואה את עצמך ממשיכה בצורת נוודות הזאת?
אני, כן, אני בהחלט רואה את עצמי. זאת אומרת, דבר אחד שהשתנה בין הנוודת שהייתי בגיל 20 ומשהו, לבין עכשיו, שעכשיו מאוד, אני שמחה על נוחות. מה שאתה יודע, צעירים, וגם אני הייתי ככה, זה לא כך משנה. לא משנה איפה אתה ישן, לא משנה איך אתה מתרחץ, דלי זה גם בסדר. אז היום נוח לי, שיהיה לי נוח, ואני מתגעגעת לנוחות. ויותר מזה גם, אני אוהבת להיות בארץ, אני אוהבת את החברות והחברים, אני אוהבת את המשפחה, אני אוהבת את הטבע המדהים שיש לנו. אתה יודע, זה אחת המדינות הכי מגוונות ב... כזאת מדינה קטנה וכל כך הרבה טבע ששונה אחד מהשני. אז אני רואה את עצמי, אבל... מה זה?
כל כך קרוב, הכל להכל. המדינה כל כך קטנה והכל כל כך מגוון במחיר...
נכון.
עשרות קילומטרים ימינה ושמאלה.
נכון. פה זה מצחיק לאנשים שאני מספרת להם שש שעות מהצפון לאילת, אני לא יודעת מה. זה מגוחך. פה לכל מקום שהם רוצים לנסוע זה 12 שעות, 16 שעות. אז אני ממש לא יודעת, ממש לא, ואיזה כיף גם, זה כיף לא לדעת, כי נוודת בנשמתי, זה הכי כיף לנו לא לדעת, נכון?
כן, כן, זה אני מתחבר מאוד. אני רוצה קודם כל להגיד למאזינים שלנו שאני מאוד ממליץ על הבלוג של אלה נודדת, ולפחות לפי מה שאני קראתי היה מאוד מעניין, מרתק, סיפורים עם הומור, גם הסדנאות שהיא עושה וכולי. זו פעם ראשונה שאנחנו מארחים בפודקאסט שלנו מישהי שיושבת על הגג עכשיו בכפר בקלמינג'רו, באפריקה, זה גם משהו שהוא כיפי. אז אני רוצה קודם כל להודות לך, בשמי ובשם המאזינים, נכון, רק נגענו בקצת מאוד, כי פודקאסט מטבעו הוא בערך 20-25 דקות, אבל מי שירצה יותר מוזמן דרך האינטרנט, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין, ואני מאחל לך שתמשיכי לנדוד ולעדכן אותנו. תודה רבה, אלה.
תודה. איזה כיף, היה ממש כיף גם לשוחח איתך.
תודה רבה, שאתה ביי ביי.
ביי.